ברוכות הבאות. מעולם לא ראיתי את תל אביב ככה. מעולם לא ראיתי את המסעדות.
למה שנה שעברה לא היית?
זה לא בערב יום השואה. ועכשיו זה יצא, ולראות את השקט הזה, את הכבוד הזה, את ההתכנסות הזאת, זה עושה משהו בלב. ואנחנו נתחיל במדרש הנהדר, סליחה שי, אנחנו נתחיל במדרש הנהדר של חז"ל. משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך, ונתייגע הבן, התעייף, ואמר לאביו, אבא, היכן היא המדינה? תגיד, יכול להיות שאנחנו הולכים סתם? איפה המדינה הזאת? אומרים ישנה ארץ, ארץ שחורת שמש. איפה אותה ארץ? איפה אותה שמש? אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידך. אם ראית בית הקברות לפניך, דע כי המדינה קרובה לך. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם ראיתם שהצרות מכסות אתכם, באותה שעה אתם נגאלים, שם היא המדינה, שנאמר, יענך השם ביום צרה. אני נותנת את שיעורי הבית הראשונים לימים האלה. מה אנחנו עושים בצפירה? מה אנחנו עושים בצפירת העומר? שבאמת אילו היינו לוקחים מנהגים יהודיים, אולי היינו מנציחים את זה אחרת. זאת שאלה לא רלוונטית יותר. מי שישנה צפירה, מה אנחנו עושים? אבא היה אומר לי להגיד, פרק כף בתהילים, יענך השם ביום צרה. לא יכול להיות שיש כזה בית קברות והוא לא מסמן מדינה. לא יכול להיות שצער כל כך מסיבי לא מסמל גאולה. ואבא היה אומר לנו להגיד פרק כף בתהילים, מפני שפרק כף הוא יום הזיכרון. יזכור כל מנחותיך, ועולתך ידשנה סלע, וגם נרננה בישועתך, ובשם אלוקנו, נזכיר. המושג והשורש זיכרון מופיע שם עוד הפעם ועוד הפעם. היכן היא המדינה? היכן שיש כזה בית קברות ענק וגדול? ולמות, מלמדת אותנו המילה שואה, זה לא רק למות בגוף. למות זה כשאת חיה ואין אף אחד שקורא בשמך. קוראים לזה בלשון של הנביא שואה. שואה זו שממה, שממה זה שאין מי שיקרא לך בשם. בספר הנהדר של אסתר פרבשטיין, הרבנית אסתר פרבשטיין, היא הייתה מורה שלי, היא היום עובדת מקימת גנזך קידוש השם ביד ושם. היא לוקחת המון המון מכתבים של אנשים אחרי השואה, אירופה מתמלאת מכתבים, יש שם בחור בשם יצחק קרם, שכותב, ניצלתי חברים יקרים, אני כאן. שולח מכתבים לכל העולם, אבל לא נשאר אף אחד. זאת אומרת, יצחק קרם פה, הנה הוא ניצל, ואין מי שיקרא בשמו. וזלדה, שיום הפטירה שלה הוא במוצאי יום השואה, תאמר, לכל איש יש שם, שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם, אבל אם אין מי שיקרא לך בשם הזה, איך כתוב בגמרא, והיה העולם שמם. 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא, כולם מתים בין פסח לשבועות, והיה עולם שמם. למה? כי העולם צריך להתקיים לפחות בזוג, שמישהו לפחות יהגה את שמך, ורבי נחמן מברסלב יכתוב, ונתתי לכם, כך כתוב בנביא, בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ובנות. מה זה שמות? אומר רבי נחמן הגאוני, שמות, המילה שמות זה ראשי תיבות, תכלית מעשה, שמיים וארץ. מה זאת אומרת? השם שלך הוא התכלית שלך בעולם. לשם מה באת לשיעור הערב? לצורך מה? את מבינה שאף אחד לא צריך אותך? אם הוא לא קורא בשם שלך, העולם שואה, העולם שמן. כל יום עומד יצחק קרם, כך אסתר פרבשן בספר הנהדר שלה, מול רשימות שאירופה מלאה בהם, ארץ ישראל מלאה בהם, שמות, 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 אבל הם כלום. כי אף אחד לא קורא בהם. אז אתה לא חי. אתה לא בן אדם. אתה לא מקום. אתה לא בעולם. והכרזה של יד ושם שזוכה השנה בפרס, זאת הכרזה הזאת של מאי ניצן המהממת. מאי ניצן מסרטטת, זאת, יש כל שנה תחרות של כרזות שזוכות, היא מסרטטת את מרד גטו ורשה, 80 שנה למרד גטו ורשה הערב הזה. זאת המפה שהם מציירים כשהם מנסים לברוח מהגטו, מגבולות הגטו. איך זה נראה? השמש זורחת, ואפילו קרן שמש אחת לא נכנסת לכתם השחור הזה, שהוא כבר לא מקום. והאנשים שם הם כבר לא פנים, ואין להם שם, ויש להם יד עם מספר, והם כלום, והם שום דבר. כך עומד יצחק קרם מול לוח השמות כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, ואין לו שם לקרוא לו, ואין מי שיקרא בשמו. אבל גם היא עומדת שם לידו כל יום. ויום אחד הוא שואל אותה, יש לך פה מישהו? אומרת, אני לא מוצא. והוא אומר לה, גם אני לא מוצא. אז בואי, אני אתן לך יד. ותקראי לי בשם. והיא אומרת לו, בסדר, אני אתן לך יד. ותקרא לי בשם. והם מתחתנים לבד בעולם, מהאפר, מקימים שושלת חדשה. תקשיבי, אומרים לך ימי ספירת העומר. אולי המון שנים להבדיל אלף אלפי הבדלות מהשואה, אבל גם זאת שואה קטנה. אף אחד לא קורא בשמך. פעם היינו כותבים מכתבים, עוד היינו כותבים לכבוד זה וזה. היום זה וואטסאפ. לא אומרים את השם שלך בכלל. ימים שלמים. השם שלך מעורר את התכלית שלך, תכלית מעשה שמיים וארץ. אין שמות בכלל. אומר רבי נחמן מברסלב, יכול להיות שאת כבר לא במניין הימים של אנשים רגילים. אז תקשיבי, מאמי, יש מניין אחר שבו, כך כותב הבעל שם טוב, בין פסח לשבועות, עולים מול הקדוש ברוך הוא המון 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 שמות של רווקות, של נשים שחולות, של אנשים בודדים, והשמות האלה נקראים לפניו ומקבלים פתאום ספירה אחרת. לא יום ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי של העולם, זה יום ראשון בספירה שלך, ויום שני בספירה שלך. בואי, אומר יצחק קרם לאישה הזו ללא שם, בואי נתחיל ספירה משלנו. את באה? הימים האלה הם ימים של שאייה, ושל שממה ושל זיכרון ושל מוות. ושם נמצאת המדינה שלך. ושם נמצא המקום שלך. ושם נמצאת האישה הגדולה הזאת שהחליטה שמישהו יקרא לה בשם, והיא תקרא למישהו בשם, והיום נדבר על האישה והשואה, אנחנו נבין למה זה אותן אותיות בדיוק, למה פרשות השבוע שנלמד בשבת, תזריע ומצורע, מדברות על מוות, כי מצורע חשוב כמת, למה? כי מחוץ למחנה מושבו, אף אחד לא קורא בשמו, אז הוא מת, משנה למישהו שהוא חי, הוא כמו מת, כי אין לו שם. ובראשית הפרשות האלה, על המוות הזה שקוראים לו צרת, ושאיש לא קורא בשמך, אישה כי תזריעה וילדה, וואי, אישה מופיעה פעם ראשונה בתורה, בכותרת של פרשה, אישה כי תזריעה וילדה, והאור החיים הקדוש כותב בתחילת הפרשה. וידבר השם אל משה לאמור, אישה כי תזריע, אומר האור החיים, מה זה לאמור? תאמירו אותה, תגדלו אישה שרוצה להתחתן ואישה שרוצה ילדים, תצדיעו לה, כי היא לא צוותה להביא ילדים לעולם, היא עושה את זה רק כי היא רוצה שהעולם הזה ימשיך, שהיא תקרא למישהו בשם ושהוא יקרא לה בשם. טוב, בסדר, אור החיים, זה לא כזה הירואי לרצות להתחתן וללדת, מה זה לא טבעי? והאור החיים הקדוש אומר לא, כי כל יוצר בעולם רוצה ליצור יצירה אלמותית, יצירה שתישאר לנצח. ואישה, את הרי יודעת שכשאת יולדת ילד, זה יצור מותי, זה יצור מתקלה, זה יצור לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, שחשוף לכל כך הרבה אלבונות, או ביושים, או מאבקים בלימודים, או חלילה תקיפה, או צער, או ייאוש. האם את יודעת לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? מה את זורעת באפר? הנצח הוא רק אפר ואבק. והיא תגיד, אני אביא קצת אור לעולם חשוך. האישה היא תיקון השואה. האישה תתעקש לקרוא בשם. אז כשאנחנו מתחילות את הערב הזה, אנחנו נתחיל עם האיש הזה שהרבה שנים אף אחד לא דיבר על השם שלו. ולאיש הזה קוראים ויטלי. קוראים לו ויטלי רוסו. ויטלי רוסו הוא סטודנט למשפטים בשנת 1943 בקסטוריה, ביוון. הם בטוחים שלא יקרה להם שום דבר. הוא ממשפחה של אנשים שמוכרים פרוות, אנשים מאוד מאוד עשירים. הוא בטוח שהנאצים הם הרי משאירים את יוון בשליטת איטליה. אבל ב-1944 ויטלי נלקח לאושוויץ. הוא נלקח עם כל היוונים החסונים מתארים ביד ושם, איך הם היו שרים ביחד, והם היו קבוצה אחת. הוא היה מחזק את כולם עד שבמחנה היו היהודים מצביעים עליהם ואומרים, אין מצב שאתם יהודים, אין לכם תפילות כמו שלנו, אתם לא דוברי יידיש, אתם לא אחים שלנו. וויטלי, שלא נשבר מהשנאה מבחוץ, מתחיל לאט לאט להתפרק מבפנים. אולי באמת אני לא יהודי, כי מעולם הם לא ראו יהודי כמוני, אז מי אני באמת? איך הוא מגלה מי הוא באמת? הוא צריך לעבוד בקרמטוריום 3 ו-4, להיות שותף במזימה של הנאצים, לעבוד על היהודים שהם נכנסים למקלחת. הם בעצם נכנסים למקום שיש בו גז, ואז שורפים אותם בקרמטוריום. וויטלי עומד שם, חסון, אמור להכניס ואחר כך לגרוף את האבן, והוא אומר, אלה האחים שלי, אלה האחים, אני יהודי והם יהודים, אני לא עושה את זה, הוא אומר לקאפו. ב-27 במרץ 1944 הוא מוכנס לתוך הקרמטוריום, אך שלא מסכים לעשות את זה לאחים שלו. ומי יזכור אותו? מי ידע שהוא היה פעם שם? האח שלו בן ציון הצליח לברוח לארץ. יש לו בת, קוראים לה ריקה, או בעברית עשירה. והבן הראשון שנולד לעשירה קוראים לו חיים מזרחי, ויטלי, שזה בעלי. בשבוע לפני חג הפסח, הבן שלי בישיבה שלו עושה סיור לפולין. יש לו סיפור אחר מאשר לכל הבחורים. הם יספרו על סבא מפולין, על סבא מגרמניה, והוא יבוא עם אח של סבא, של אבא חיים מזרחי, ויעמוד בדיוק מול קרמטוריום 2, היכן שנשרף ויטלי, ביום שנשרף ויטלי, ויעשה שם סיום מסכת מגילה. זה היה לפני כמה שבועות, 3, אני רוצה שתראו את זה.
בעזרת השם לעילוי נשמתו ולעילוי נשמת כל הקדושים הנספים. תנו אבנן, משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. אדרן הלך בני העיר וסליקה להם מסכת מגילה.
לדברים יש סיום מסכת שלא היינו חושבים עליהם. לפעמים נסגרים מעגלים שלא היינו חולמים שיכולים להיסגר. איך יכול להיות שפתאום יש לאיש הזה ילדים שקוראים בשמו, שבאים לאיפה שהוא התעקש שהוא אח, גם כשאמרו לו, אתה לא אח שלנו, ולסיים מסכת. הבן שלי המתוק היה אחרי הסיור הזה ביער הילדים, ובישיבה אמרו לנו לא לגלות להם, אבל לכתוב להם מכתב שכל אחד מהם יקבל ביער הילדים מקום שנרצחו בו ילדים בהמונים. אז כתבתי לו מכתב, והילד שלי הוא לא בוכה הרבה, אבל ראיתי אותו בוכה עם כל המתבגרים המתוקים האלה. כתבתי לו, נתן רחמים, אהובנו, כשהגעת לעולם לא הבנת שאתה נחמה, לא הבנת שאתה נר, ראשי התיבות של שמך. נולדת אחרי שאחיך, שלא הכרת, יוסף, טרוף טורף. באותה פרשה שנולדת, היה כתוב, ונתן לך רחמים וריחמך. והפסוק הזה היה לנו לאות מהשמיים, וככה קראנו לו, נתן רחמים. אחרי שחווים שממה, לא עלינו, או בשפת הנביא שואה, אחרי שרואים עיר נידחת, עיר שהייתה מלאת חיים, מלאת ילדים, ועכשיו היא שוממה, ככה כתוב שאחרי שהורגים את אנשי עיר הנידחת, ונתן לך רחמים וריחמך, אחרי אירוע כזה עלולים כדי לשרוד, לעמעם את הרגש, או לפתח אכזריות. שם יופיע הציווי שיעיר את חייך, בן שלי. עכשיו רחמים. ונתן לך רחמים. רגליך עומדות עכשיו ביער הילדים, מקום שבו הגיעה האכזריות לאחד משיאיה, הבלתי נתפסים, שיא של שואה. תעצור לרגע, בן שלי, ותנסה לבודד את התחושות שלך. כעס נמצא שם בטוח. גם רצון נקמה. אולי מחשבות על שבריריות החיים. אבל מה אתה מרגיש עכשיו בעיקר, נתן? אני יודעת את התשובה. כי אתה בן שלנו, ואנחנו בנים של עוד בנים של אומה שמורישה לילדיה בקוד הגנטי. רחמים. ישראל רחמנים בני רחמנים. דווקא איפה שנדרשת פעולה מול הרוע. כי חייבים לרצוח, להרוג את אנשי עיר הנידחת, שם יצבו אותנו לחזור לחללית האם, רחמים. בשקט בשקט עוברת עכשיו בין העצים שאתה נמצא בהם, ביער הילדים, רוח שלוחשת, רחמים ולא אכזריות, נטיעה ולא גדיעה, אחים ולא חלילה קבר, אחים. כל יום הוא טיול ביער, בני. בכל יום אנחנו מבקשים להיות כעץ שתול שכל אשר יעשה יצליח. תקשיב לרוח הזאת שמנחה אותך, להמוני הילדים האלה שרוצים שתלמד את מה שהם לא הספיקו, שתצחק את מה שהם בכו, שתרחם היכן שהם התאכזרו, שיתאכזרו אליהם. ליבם של ילדי היער הזה פועם בך. הם יבקשו ממך להתפעם ממה שהם לא זכו לו, מכל הבנה מחודשת בלימוד, מכל יהודי שאתה פוגש בדרך, מכל גילוי של חסד שאתה פוגש. ביער החשוך הזה, נתן, אתה נר. אתה בן שלנו ובנם של רחמנים בני רחמנים. ילדי היער הזה לא זכו לילדים, אבל ביום הזה הם זוכים לראות אתכם ביער שלהם, יער הרחמים, ופתאום יש להם בנים, בני רחמנים. אל תפסיק ללמוד איתם, ללמוד אותם. אוהבים אותך כל כך, אבא ואמא. כמובן שהוספתי את אבא סתם. אנחנו היום הבנים והבנות שלהם, הבנים והבנות של כולם, של כל הנשים המופלאות האלה שהתעקשו לזרוע באפר. איך מרפאים, איך מרפאים פצע כזה בלב אומה, בלב משפחה? איך עושים את זה? והכותרת של השיעור הזה תהיה קצת יותר ויטמין D. אנחנו הולכים ללמוד את השיעור של משפחת די, את השיעור של לאו די, את השיעור של החודש המדהים הזה, ראש חודש אייר ביום חמישי בערב. תלכו איתי פסיעה פסיעה, אל תעזבו אותי. הסגולה של חודש אייר היא כפולה. בחודש אייר יש שתי סגולות קסומות, לא סגולות איזוטריות שהמציאו אנשים, סגולות מאוד מבוססות. הסגולה הראשונה קוראים לה גשם, והסגולה השנייה קוראים לה שמש או ויטמין D. אני רוצה שנלמד את השיעור הגדול של הזמן הקשה הזה שעבר עלינו, והחג הקשה הזה שעבר עלינו, שלא חשבנו שייתכן כזה בעולם. גשם. מיום חמישי בערב, ערב ראש חודש אייר, אם יורד גשם, לא משנה איפה תהיי, לא משנה כמה תתגחכי, את פותחת את צד ימין שלך, של הפה לגשם, לא בקוס, לא בקשית, לא בגיגית, ישר מהשמיים אל הפה. הגשמים שבין פסח לעצרת, כותב רבי צבי אלימלך מדינו ובני יששכר, הם רפואה גדולה לכל התחלואים, שאין לך רפואה כמוה בכל חנויות הרפואות, ויגלה קצת מראשו ויפתח צד ימין של פיו לגשם. לפי הסגולה הזאת, בכל טיפת גשם שיורדת מהשמיים באייר, יש טיפה מהמן שהתחיל לרדת במדבר באייר. הם יצאו ממצרים, הסתיים ליל הסדר, הסתיים חג הפסח, מה נאכל, אכלו מצות, 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 מיד אחר כך יורד מן, קוראים לו לחם אבירים, לחם שמרפא את האיברים. זה גשם בריא מאוד לבלוע אותו, אם את יכולה, ולכוון על רפואה. אבל הרפואה היותר גדולה זה השמש של אייר. למה? מפני שהגשם שאת בולעת הוא רפואת האיברים ורפואת הגוף. אבל השמש של אייר היא רפואת הנפש. לאייר קוראים ירח זיו. באייר אנחנו שרים את השיר הזה, ידיד נפש, אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, אנא אלנה רפא נלה, נפשי חולת אהבתך, הנפש שלי חולה. למה? מה זה להיות חולת אהבה? אני לא יודעת אם אתה אוהב אותי, אם אתה רואה אותי. איך קוראים כאלה אסונות וכאלה צערים בחג למשפחה כזאת מהממת? איך קוראת שואה? איך קוראים ימי זיכרון? ונפשי חולת אהבתך, אנא אלנה רפא נלה, בהראות לנועם זיווח. ירח זיו, זה אייר בתנך. אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. מה זה ירח זיו? השמש של אייר, אומרים חז"ל. היא לא שמש חמה וקופחת, והיא לא חורף. היא שמש שמגיעה מזווית אחרת בכלל, שמרפאת את הנפש החולה. זה החודש שבו, כך לפי מחקרים שקראתי, ויטמין D הוא הכי נכון. זה לא שמש שפוגעת באור, זאת לא שמש לא אפקטיבית של חורף, שמש שקרנית, זה שמש שיש בה ויטמין D. מי אתה הויטמין הזה? זאת הזווית המדויקת של ראיית החיים, של הריפוי האמיתי. אמרה לי מישהי בהלוויה, ראית את האיפוק הבריטי הזה? ואמרתי לה, זה לא איפוק בריטי של לאודי ושל המשפחה שלו, זה איפוק יהודי. מאוד מאוד. זה בול. אני בהלוויה הראשונה למדתי שיעור בלהיות אחיות. מי מאיתנו לא חזרה הביתה וצרחה על הבנות שלה? תתביישו לכם! הרי זה היה הדבר הראשון שעשו, תראו מה זה אחות, מהירה אותה בלילה עם הבת שלי. איך תמיד הן אומרות לי, אמא, איזה מזל שאנחנו רשעיות, השם לוקח רק צדיקים. נכון. זה פשוט שיעור באחווה. איזו אהבה, איזה פרגון, למה אני לא דומה לך? איך אני אוהבת אותך? איך הייתי רוצה שתהיה יותר דומה לי? בהלוויה הראשונה. בהלוויה השנייה קיבלתי שיעור בלהיות אימא, מפני שהאימא הזאת, כמו שהבנות שלה תיארו אותה, אימא, איזו אימא מדהימה היא הייתה. ו... היא עכשיו שם עם הבנות שלה, שלישיית נשים שמתפללת על אימהות ועל בתות. אין מילה כזאת, המצאתי אותה, אבל היא חייבת להתקיים. אנחנו עוד מעט נשמע את החוקרת שריינתי הבוקר, אנחנו נראה אותה, את דוקטור נעמה שיק מיד ושם, שמספרת על אימא שמגיעה עם הבת שלה למחנה. זה רק אימא ובת, מפני שהגברים במחנה השמדה אחר, אז היא תדאג לה, כי היא אימא שלה, היא תיתן לה את הלחם שלה, ולאט לאט האימא הולכת ונחלשת. הבת יותר חזקה כי היא יותר צעירה. הבת נהיית אימא של אימא שלה, הבת נותנת לאימא שלה לחם, הבת מעודדת אותה, ובחילופי תפקידים נוראים, כבר לא יודעים מי האימא, מי הבת. אנחנו נראה את זה עוד מעט כאן בראיון המצמרר הזה, שנורית אמרה לי, ימימה נצנזר, ואמרתי לה, כלום, את כלום לא מצנזרת מהאישה והשואה, שום דבר. אנחנו רואות את זה מההתחלה ועד הסוף ביחד, בעזרת השם. הבנות האלה, כשהן דיברו על אימא, הן נהיו אימאות קטנות על כורחן בעצמן, הבנות של משפחת די. קיבלתי שיעור בלהיות רעיה. איזה שיעור הוא נתן? הוא אמר שכשהם היו רבים, לאודי, לאו ולאה, אז הוא היה אומר לה לא ליד הילדים, והיא הייתה אומרת לו, למה לא? למה לא? הם צריכים לדעת שכשאוהבים, רבים, ואיך משלימים בסוף. ככה זה, עושה שלום, הוא יעשה שלום עלינו, שלום עושים. הוא לא מגיע ככה, בוא נריב לידם. דווקא טוב, מריבה של אנגלים, זה לא... אבל בכל זאת, אפשר משהו ללמוד מזה. כשאני אומרת שלמדתי שיעור באימהות, שיעור באחיות, שיעור בבתות, שיעור בזוגיות, ממשפחת די, שיעור זה מידה. עומר, זה מידה, עומר סעורים, קילו, קילו 400, או קילו 600, או 4 קילו, לפי אחת הדעות. הימים האלה הם ימי תיקון, מידות. איך אמר לי הבן של אחראית הביטחון באפרת שהם הסיעו אותי להלוויה, איזה ילד מדהים, ואמרתי לו, תגיד, יש פה רגשי נקמה או רגשי כעס? אז הוא אמר לי, בחזה שכל, צריך שיהיה. אם לא יהיה כעס, אם לא יהיה שום מקום ששואף לאיזשהו נקם, אז אנחנו לא בני אדם, אז אנחנו לא טובים. בן אדם טוב צריך למחות מול רוע. וואלה, נכון, אמרתי לו. איזה שיעור נתת לי? איזה שיעור נתן לנו לאו די? איך מרפאים את העצמות? והקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל לשואה. הוא רואה שם קבר אחים, ענק, עצמות, 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 יבשות. השם אומר לו בציפייה שחייבת להתקיים. תגיד יחזקאל, תגיד, התחיינה העצמות האלה? וחזל אומרים, אם הוא היה אומר תחיינה, המשיח היה בא, הגאולה הייתה מגיעה. והוא אמר, אתה ידעת. אני לא רוצה להגיד לא, אוקיי? לא. למה? כי יחזקאל הוא אומן מעשה מרכבה. הוא ראה את מעשה מרכבה. הוא ראה דברים מאוד זרים מתחברים זה לזה. שזה קרח ואש. ודמות אדם ודמות חיה והדמות של הקדוש ברוך הוא. אבל פה, בגולת תל אביב, במחאה, אין מצב. עצם אל עצמו, עצמות גזורות זו מזו, גזורות למגזרים, שנאה שהיא מבהילה לפעמים. לא, לא יש שלום בעם הזה. אין מצב. ואז השם אומר לו, אוקיי, עכשיו תסתכל. הוא רואה שהעצמות קורמות. מה זה קורמות? כמו קרם שמצפה אותם באור וגידים. ולאט לאט עצם אל עצמו. והן מתחברות והן קמות. חיל גדול מאוד. אם הייתי מדליקה מסועה, זה מה שהייתי אומרת. אני חושבת. חיל גדול מאוד. איך זה קרה? שואל יחזקאל. ואומר הקדוש ברוך הוא, כשראית אותם יבשות, ראית רק עצמות, יום זיכרון. אבל עצמות זה חזון. חזון העצמות. מה יחבר אותנו? כשיהיה לנו ציפוי משותף. אף פעם לא נסכים עם מתנגדי הרפורמה, עם אלה שבעד הרפורמה, עם השמאלנים, עם הימנים, עם החילונים, עם הגיוס. לא, זה לא יהיה, צאו משם. אבל מה שיאחד אותנו זה ציפוי למשהו משותף שיקרה. הוויטמין D המשגע הזה היה שיעור של לאו די. ואני אקרא את המילים המדהימות של רבי נחמן מברסלב. כי צריך מאוד מאוד לשמור על הזיכרון. שלא ליפול לשכחה כי היא מיטת הלב. אבל עיקר הזיכרון, זה לא להגיד איזה יפים הם היו, איזה מדהימים הם היו. עיקר הזיכרון הוא לזכור תמיד באלמה דעתה, העולם שקרב ובא, שלא יהיה בדעתו חס ושלום שיש רק עולם אחד. אתם לא תתחברו אחרי כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה מלחמות, כל כך הרבה מחלוקות. אין, אין, לא יהיה, לא יהיה, תחיינה העצמות האלה, לא. אבל פתאום תרימו את הראש לציפייה משותפת כמו עכשיו ותגידו, ילדים, די, די, יום הזיכרון, די, יום העצמאות, די, יום השואה, די, אולי שקט, אולי קצת רגיעה, אולי לא נריב, אולי נתאחה. והוא עשה לנו דגל אחר, לאודי. דגל מהמם. הוא לא דיבר על דגל של מחאה. של הפגנות תל אביב בקפלן ובאבימה, הוא גם לא דיבר על הדגל שעוטף גופות. הוא צייר כמו ילד דגל חדש, ואמר, חברים, ליום אחד אנחנו הופכים קבוצה אחת בוואטסאפ. לכולם יהיה סטטוס משותף. יאללה. הוא פשוט ייחד כל כך הרבה אנשים, מימין ומשמאל. מה הכוח שלו? מה המינון הכל כך מדויק של המשפחה הזאת? למה הם שיעור מדויק של עבודת מידות? למה? כי האיש הזה הפחד הכי גדול שלו היה להיות מצורע, להיות מוציא רע מהפה. הפעם היחידה שהוא בכה ונשבר בהלוויה של הבנות הייתה, אמא לה, אם אני אצטרך לבשר לה שאין לה שתי בנות, אני לא רוצה. אני רוצה להיות איש הבשורה הטובה. בנות, תקשיבו טוב. חלקים גדולים בעם שלנו. מצורעים כרגע. ממודרים. אתם לא אחים שלנו. ואתם לא אחים שלנו. צריך מישהו. צריך את הויטמין D הזה שירפא את העצמות ויחזק אותם. ויבוא ויגיד, את בריאה. אתם יודעות מה היה מרפא בתורה? שנקרא השבת את המצורה, הפה של הכהן שמביט בפנים שלו ואומר, טהור, בנות אנחנו בשנת ה-75 למדינה, בגימטריה, כהן. והקדוש ברוך הוא אמר, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתם לא תוציאו מהפה תחזיות רעות, מילים רעות. בשורות רעות. אתם תעמדו ותספרו לטוב. היום יום אחד לה, היום יום שני לה. כשהייתי במימונה במוצאי שבת, אז אמרתי להם שהשיעור של מציאת זוגיות, זאת הייתה מימונה בבית של גביזון, שאסף המון רווקים ורווקות, אמרתי להם, השיעור של הרווקות זה השיעור של המימונה. הצד הראשון של האמונה זה לדפוק בדלת של מישהו שאת בכלל לא מכירה. אמא למה, אני אבוא למימונה, למקום שאני לא יודעת מי זה בכלל? תעשי את זה, תעשי את זה. כי את צריכה להיות להם לבת ולהמשיך אותם. והשיעור היותר גדול של המימונה, של האמונה, של הזוגיות ושל החיים. האם אני אפתח את הדלת ואאמין שיש לי מספיק מטעמים כדי לתת לאיש ולתת לילדים? האם יש בי כוח לקבל אורח, מישהו שאורח חייו כל כך שונה מזה שלי? האם אני מסוגלת להוציא טוב מהפה, לחשוב שיהיה טוב? רק בשורות טובות כמו הכהן, הכהן מרפא בכוח הפה שלו ובכוח המבט שלו בפנייך. אין לנו זמן, אני רק אומר בקיצור שהיום דיברנו על יד. בואי תני לי יד, נתחיל ספירה חדשה. דיברנו על שם, דיברנו על קול, ועכשיו נדבר על פנים. למה? יש ארבעה דברים שהנאצים רצו להכחיש אצלנו, שזה צלם האדם לפי חז"ל. השם שלו, תביעת היד שלו, יד ושם, תביעת קולו, הדיבור שלו, ותווי פנם. זאת אומרת, כל אדם מתייחד בארבעת הדברים האלה, יד לתת לזולת את מה שאני יכולה לתת, רק תווי היד שלי יכולים לתת, שם, לקרוא לו בשם ושיקראו לי בשם, מילה טובה, ויטמין D לעולם, להוציא טוב מהפה, לא לרצות לבשר רע, לאחד את כולנו בציפייה משותפת שזה השיעור הזה, המינון המדויק הזה של עבודת המידות הזאת של משפחת די והפנים. אז היה פילוסוף, קראו לו אמנואל לוינס, הוא השתית את כל הפילוסופיה שלו על הפנים, והוא אומר שברגע שבן אדם רואה פנים, הוא מקבל אחריות על הבן אדם הזה, פנים הם תביעה, ולכן הנאצים תשתשו פנים. עכשיו הוא מתאר את המחנה בספר חדש שיצא שלו, הפנים זה המדע שלו. הוא מתאר המון 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 אנשים מגולחים, אותם בגדים, וזרקור ענק מאיר על כולם, וכולם זהים לחלוטין. למה הם זהים? אומר לוינס, כי ככה הרבה יותר קל לרצוח, כי אתה לא פנים, ואתה לא מישהו, אז אני יכול להרגיש הרבה יותר בנוח. פנים של מישהו, וראה אותו הכהן. כמה מזמינים אותי בימים האלה למפגשי פנים אל פנים, עם טייסים, טייסות, עם לא יודעת מי. רק תביטו זה בזה. לא צריך לשכנע, כן רפורמה, לא רפורמה. מה אכפת לי? רק לראות אחד את האחר, אני מקבלת עליך אחריות. אני מקבל עלייך אחריות, ימים המזרחי. ואז לוינס אומר דבר מזעזע. לא רק זה שהנאצים הדליקו את הזרקור וראו כולם אותו דבר, אנחנו הסיורים, לא הראינו הבאה אחת קטנה, כי כל תזוזה בפנים הייתה מבליטה אותנו והיו יורים בנו מיד. זאת אומרת שאנחנו יחשנו את הפנים של עצמנו כדי להיות חזקה, כדי שהחיים לא יפגעו בי, אני אתהלך בעולם נטולת הבאה, אני לא אעשה שום דבר יוצא דופן, אני לא אדבר בקול, אני לא אחייך, אני לא אהיה, כדי שלא יקרה לי משהו לא טוב. אל תמיתו את הפנים, יאמר לוינס, אל תמיתו את הבאות הפנים. בספר המדהים שלו כותב רובר אנטלמה, כך קראו לו, הוא במחנה השמדה, הוא פשוט כשנכנסים הכוחות להציל, הוא כבר שוכב שלד ויש לו קול לקרוא לאיזה מישהו שעבר שם, וככה הוא מזהה שהוא עדיין בן אדם חי. והוא מספר, סיפרתי לכם את זה הרבה הרבה פעמים, שיום אחד במחנה הם מצאו חתיכת מראה, והם רבו עליה, כמו חיות הם רבו עליה, תביא לי, תביא לי, תביא לי, וכל אחד ראה את עצמו במראה והתחיל לבכות, הוא אומר שנים לא בכינו, מה קרה לנו? אז הוא מנתח את זה רובר אנטלם, והוא מספר שפשוט הם לא ראו את הפנים של עצמם מלא זמן. מה הם ראו מולם? בן אדם שבר כלי, תראו אותו, איך הוא נראה, איך הוא מקטר כל היום, איך הוא מתלונן, אין לו חלומות, הוא כבר מכונה, אין לו הבאה. ואז הוא רואה, איך קורה לזה לוינס, שהאחר הוא אני. בונה, זה? אני זה הוא בדיוק. רגע, לי יש חלומות עדיין, נכון? אז גם לא יש חלומות. אני מתגעגע על האישה שלי. גם הוא? החיה הזה? לא בן אדם בכלל. אולי אנחנו עוד בני אדם, אולי נצא מכאן. הם לא יודעים כבר אם הם בוכים עליו, אם הם בוכים על עצמם, וזה לא משנה, כי האחר הוא אני. ארבעה דברים הם נקמה איומה בנאצים. זה השם שלנו, ותקראי לעצמך בשמות של הסבתא של הסבתא, מסעודה, פרחה, לא יודעת מה, כמה שזה לא מבייש אותך. תקראי לך בשם הזה, כי סבתא שלך שמחה, מתעוררת שם בשמיים ומאושרת. יד, תני לי יד, אנחנו נתחיל ספירה חדשה, אל תפחדו להושיט ידי, לעזור. בזמן שקשה בעולם, להושיט יד גם למישהו שנראה לא אח שלך. תושיטו לו יד, כמו ויטלי המדהים. קול, תבשרו טוב, אפילו שאין למה לחכות בכלל. תוציאי מילה טובה, זה ויטמין D. תחבקי, כמו לאו די, שאת לא רוצה להיות נוסד. בשורה רעה, מכאוב או גזרה. לא מוכנה, אני לא רוצה. ופנים, כשאת מדברת למישהי, תסתכלי לה בפנים. אני לא כל כך זוכרת שמות. אני מאוד זוכרת פנים. כשאני מתפללת עליכם בלילה, כי מישהי הייתה נראית לי, פתאום היא בכתה באמצע משהו שאמרתי, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, האי בצד שמאל, מאחורי זאת עם המטפחת, נו, הבכיינית. אני יודעת שהוא זוכר גם, שמאוד זה קצת יותר מסובך. פנים, זה כל כך חשוב. אז אנחנו הולכות עכשיו לראות את האישה המדהימה הזאת, אני אשתף אתכם במשהו. נורית שואלת אותי, לפני שאני אומרת לה, אני רוצה לראיין את דוקטור נעמה שקמיית בשם, אומרת לי, היא דתייה, היא תדבר על האישה והשואה, ואני אומרת לה, לא. אני רגילה לזה שכשאני מדברת עם נשים לא דתיות, על אמונה, אני שומע דברים ששום אישה דתייה לא יכולה לומר לי. בסרטון הלא פשוט הזה, ויש פה סיפורים קשים על אישה ושואה, ועל גבורה נשית מדהימה, אני שואלת אותה בסוף, האם להיות אישה מאמינה במחנה זה הרבה יותר נורא? כי לכאורה אני חווה בגידה כפולה, בגידה של האנושות ובגידה של השמיים, של מי שבטחתי בו, או האם זה מקל עליי להיות אישה מאמינה? אנחנו נדבר קצת על זה, נדבר על החוויות של נשיות שמאבדת את השערות שלה, על אימהות ובנות, על תינוקות, אישה כי תזריע. וילדה. דוקטור נעמה שיק, יד ושם, הבוקר, אני יושבת בחדר המבורדק של הילדים שלי, כי זה אישה כי תזריע וילדה, המנקה פשוט איפה אותי, אז... ותודה לרוני ונורית שהיו איתי בצוות הזה. אני רוצה לומר שלום לדוקטור נעמה שיק, היסטוריונית מיד ושם, שמכבדת אותנו בערב הגדול והמשמעותי הזה בנוכחות שלה, ואנחנו בפרשה השבוע, פרשה יחידה בתורה שמתחילה במילה אישה. זאת פרשה מלאה במוות, היא מדברת על צרעת, מצורע חשוב כמת, אבל בראשית הפרשה תופיע האישה הזו שתתעקש ללדת. אישה כי תזריע וילדה, מתעקשת לבשר חיים במקום של מוות, מתעקשת לזרוע באפר, האם את יודעת לאן את נוסעת? אישה ושואה, אותן אותיות, והפכים טוטליים, חיים ומוות. אני ארצה לשמוע על השילוב הנורא הזה, איך קוראים לזה חוקרי שואה, נדמה לי אפילו את קוראת לזה דוקטור נעמה שיק, הבחירה ללא בחירה, בחירה שאין בה בחירה. אז נעמה, במה שונה שואה של אישה מאשר שואה של איש? או האם היא לא שונה?
אני מבקשת קודם כל להודות לרבנית באמת על ההזמנה הזאת שהיא מרגשת אותי והיא חשובה לי, וכל המפעל שלך וכל מה שאת עושה הוא פשוט מרגש בעיניי וחשוב כל כך. אז קודם כל תודה מקרב הלב ממני. השאלה שלך היא נורא חשובה, וגם מה שאמרת שזה מעניין, ששואה ואישה, כן, באים בעצם מאותו שורש, מאותם אותיות, ובהפכים כמובן גמורים. ההתנסות של נשים בשואה היא שונה במובנים רבים באופן מהותי. אפשר לומר, כן, כמו שאמרו גם חוקרים אחרים לפניי, שהדרך למוות הייתה, הגרמנים תתכוונו כמובן, ואף עשו את זה לרצוח גברים, נשים וילדים. במובן הזה, נשים היו יהודיות. כן, והם נרצחו כיהודיות, אבל הדרך למוות, לצערנו, כן, היא שונה באופנים מהותיים בין גברים לנשים. נתחיל מזה שבתפיסה הנאצית עצמה, כן, באידיאולוגיה הנאצית, יש מגולמים שם שני דברים. אחד, הנשים היהודיות נתפסות, כן, אני עושה ככה את המרכאות, כאימהות הדור הבא, ושוב כמרכאות כפולות ומכופלות, שמבחינת הגרמנים הם חס וחלילה, הן תשרודנה, הן תוכלנה, נכון, לשקם את העם היהודי. כפי שאכן קרה, נכון, מסוגריים בעצם, במובן הזה, אפילו לא מסוגריים, הנשים הרי בונות מחדש את העם היהודי. זה דבר אחד. ודבר שני, שבתוך האידיאולוגיה גם נשים נתפסות ככוח עבודה טוב פחות מגברים, מתוך סקסיזם שמגולם באידיאולוגיה הנאצית. יותר נשים וילדים נרצחו בשואה מאשר גברים. בין היתר, לחלוטין מהסיבות האלה. אחר כך יש את כל מה שהיינו קוראות לו העולם הפיזיולוגי. תראי, אישה נכנסת להיריון ואישה יולדת. אני לא, וזאת הפיזיולוגיה הנשית, כן? זה לא, אני לא הולכת לטעון פה כמובן, זה לא... שאהבת אב היא פחותה חס וחלילה, כן, מאהבת אם, אבל יש בעצם שאישה הרה, כן, שאישה הרה 9 חודשים, מגדלת את הילדים, אנחנו מגדלות את הילדים שלנו, נכון, בתוך הגוף שלנו, יש את זה, אנחנו 9 חודשים נוסעות אותם ברחם, יש פה איזושהי, אנחנו יוצרות את החיים עם הבעל, כן, אבל החיים האלה שגדלים בתוכנו, עכשיו, כל נושא האימהות בשואה, הופך או מקבל במובנים רבים גם היפוכי עולם. שאחר כך אנחנו נדבר על תיקון, אני גם מאוד מאמינה בתיקון, או בסוג מסוים של תיקון אם אנחנו מדברים, או באמת מתוך התפיסה האמיתית, החסידית לתפיסתי, של כן של תיקון עולם, שאנחנו יכולים עם עוד טיפת אור, נכון? ועם עוד טיפה גם לעשות איזשהו את התיקון, אבל אני חוזרת רגע לנושא הזה של השואה ושל האימהות בשואה. אז אם אנחנו הולכים נגיד לעולם המחנות, זה דברים שהם לא רואים, כן? הרי נשים יהודיות בהיריון, יש פה הבחנה בין יהודיות ללא יהודיות, שוב בדיוק באותה תפיסה שדיברנו, שהגזע היהודי, נכון, צריך להיחרד מבחינת הגרמנים, והם עושים כמיטב יכולתם על מנת לעשות את זה. עכשיו, אישה יהודייה בהיריון יהודית שמגיעה למחנה, היא בכלל לא עוברת את הסלקציה, כן? היא נשלחת באופן מיידי לתאי הגסים יחד עם העובר שלה. יש כמה מאות וכנראה יותר, אלפים, נשים בהיריון שנכנסות למחנה בהיריון, או שהן לא מודעות לזה שהן בהיריון, כי שלבים מאוד מוקדמים, או במקרים אחרים הן בשלבים מוקדמים של ההיריון, אבל הן יודעות שהן בהיריון, אבל הן מבינות מתוך איזושהי אינטואיציה, נכון? שגם אם זה מחנה עבודה במזרח, נכון? בתוך מזכרת ההטעיה הגרמנית הנמשכת, זה לא יהיה גרוי סגליק להכריז כרגע שאת בהיריון, כן? כי צריך לעבוד וצריך את כל הדברים האלה. הגורל שלהם אבל במחנה, וזה בדיוק מה שאת דיברת קודם, זה מונח שטבע אותו חוקר פולני, כן, הבחירות נטולות בחירה האלה. גורלה של אישה יהודייה בהיריון במחנה יהיה גרוע או גרוע יותר. גרוע, היא אמורה מבחינת הגרמנים להירצח. היא וגם העובר שלה או הילד שלה משלבים מאוחרים יותר. והגורל הוא רע או רע יותר, זה רצח, כן, שלה ולתינוק, או שזה רצח אחרי שהגרמנים מבצעים ניסויים רפואיים לפעמים, מזוויעים. כתוצאה מכך מתפתחת, את יודעת, אנחנו מדברות בתוך העולם הזה שלה, הייתי קוראת לו של, של, של המוות המוחלט, הם מובנים רבים, או באמת של... אנחנו משתמשים לפעמים יותר מדי בביטוי, אבל גיהנום עלי אדמות זה שם. וזה גיהנום שחשוב גם שנזכור שמבוצע על ידי בני אדם נגד בני אדם אחרים. בתוך כל העולם הזה, שיש בו כן לדעתה, בדיוק את הבחירות נטולות בחירה שהזכרת אותן. הבחירה היא בעצם במובן הזה, או שגם האם וגם התינוק ירצחו, או שהאם יכול תקבל במובן מסוים זמן שאול של חיים. יש רופאות יהודיות במחנה ומילדות. חלקן דרך אגב אורתודוקסיות, זה מרתק לראות את החשיבה, מרתק, זה טרגי ומרתק, כן, בעת ובעונה אחת. אבל מה שהן עושות בעצם, תוך כילוי סולידריות עצום, עכשיו לגלות סולידריות בתוך העולם הזה של המוות, שבמובנים רבים זה עולם של הישרדות, נכון? עכשיו הסולידריות היא גם נוראית, כן, כי הילד או העובר ירצח בכל מקרה. זה העולם של המחנה. להם, אם היא תתייצב נגיד למסדר אחרי לידה שבוצעה בה, ובמקרים רבים, הרג התינוק, ותכף אני אגיד על זה מילה, היא יכולה לקבל זמן שאול של חיים, וגם חלק מהאנשים שרדו. בנו אחר כך חיים, והקימו משפחות. כשאני מדברת על הרופאות האורתודוקסיות, אם יוכל למשל, דוקטור גיזל לפרל, שהיא באה באמת ממשפחה אולטרה-אורתודוקסית, והיא רופאה, היא רופאה מיילדת, שזה גם מדהים, היא הקדימה את זמנה במובנים האלה, כן, להיות רופאה מנתחת ומיילדת. היא מאבדת עם הכניסה למחנה את בעלה ואת שני ילדיה, והיא מחליטה להקדיש את המאסר שלה במחנה, תוך סיכון חיים עצום, אנחנו חייבים להבין את זה, כי אם הגרמנים מגלים שהייתה לידה בבלוק, או הפלה בבלוק, הם הורגים, כמובן, מבחינת הגרמנים, גם את האימא, גם את הרופאה או המיילדת שביצעה את זה, ולעיתים גם אנישה קולקטיבית לבלוק כולו, שזה 1,000 נשים.
רוצה עוד פעם את שמה של הרופאה?
דוקטור גיזל הפרל. היא, עכשיו, היא, שהיא אישה אורתודוקסית, היא מחפשת, וזה מרתק לראות, את יודעת, בתוך המחנה, בתוך העולם הזה, הצדקה הלכתית, שמה שהיא עושה, וואו. נכון,
וואו.
ואז היא מדברת ובצדק על דין, על דין רודף, כי גם בהלכה וגם ברפואה המודרנית, כן, בלי, אם העובר מסכם, למיטב ידיעתי, עד סוף ההיריון, אם העובר מסכם את חיי אמו, הוא בעצם נחשב כמי שחל עליו, כן, דין רודף במובן הזה, וחיי אם, קודמים לחיי העובר, כן, וזה נורא, כמובן, אנחנו לא...
בעצם היא מכריעה הכרעה עצמית לחלוטין, בלי איש הלכה לידה, זו הכרעה שלה.
והכרעה שלה ולחלוטין, וכן, בלי איש הלכה בכלל, אנחנו גם מדברים כמובן על הפרדה מוחלטת בין הגברים והנשים במחנה, ואנחנו מדברים, אבל גם אתה, זה בעיניי הצורך שלה לקבל לעצמה את החיזוק ההלכתי, ובתוך העולם הזה שקורסים בו הדברים, נכון? וכשאנחנו מדברות על התנגדות, וכשאנחנו מדברות על סולידריות נשית, בעולם נשי, באופן מוחלט, ויש את דוקטור גיזל אפל, ויש רופאות אחרות, ויש מילדות שעושות את זה, כמו שאת אומרת לחלוטין, היא ספציפית, היא מקבלת באמת החלטה הלכתית משל צידוק הלכתי. היא גם נשבעת, שזה מדהים, והיא גם מיישמת את זה. גיזל אפל שרדה. היא אומרת שאם היא תפרוד, היא הייתה אחר כך מאוד מקורבת, דרך אגב, לרבי מלובביץ', היא מאגרת אחרי השואה, היא בטוחה, היא לא יודעת שהשואה שהיא הכביעה במסתור, שרדה. היא יודעת שהבן שלה נרצח, והבעל שלה נרצח באושוויץ, היא מאגרת לארצות הברית אחרי השואה, והיא מאגרת בעזרת צו מיוחד אישור לעבוד ברפואה. למה היא בכלל הייתה צריכה צו מיוחד? כי היו מי שאמרו, ומי שחותם על זה זה רוסבלט, הנשיא, בעקבות אשתו, היא נפגשת עם אשתו, ובעזרות עזרה של הרב מלובביץ', כן, של הרבי. כי היו מי שאמרו אחרי השואה נשים, שהיא בעצם... הרגעת עם יהודים ורק כשמתחילות להגיע לארצות הברית ב-47 ניצולות שהיא הצילה את החיים שלהם, כן? והן מבקשות בעצמם לדבר עם הקונגרס והם נציגים מהקונגרס, ואז היא מקבלת באקט מיוחד של הקונגרס אזרחות, ואחר כך היא עוברת את הבחינות והיא הופכת להיות רופאה מילד במאוט סיינאי, היא הופכת להיות בקשר מאוד מאוד עדוק עם הרבי מלובביץ', מאוד עדוק. קשר נפשי עמוק שהם מדברים עליו, והיא נשבעה באושוויץ, אם היא תשרוד, שאם היא תשרוד, היא תמשיך לעבוד כרופאה גניקולוגית וכי היא מילדת, והיא תילד בחיים פחות את אותו מספר עוברים, או ילד, או ממש תינוקות, שבאושוויץ היא נאלצה לעשות את זה, והיא עושה את זה.
ממה עשויה, מאיזה חומרים עשויה, אישה כזו, את יכולה לומר לי, עוד נאשמת אחרי השואה ברצח, מתעקשת, זאת אומרת, היא לוחמת חיים כפולה ומשולשת.
לחלוטין, והיא... מאיזה כוחות, אני חושבת שמהכוחות במובנים האלה, במקרה שלה, גם מכוחות ההלכה, במקרה של גיזל אפרלי גם מדברת על זה, גם מכוחות, אני חושבת, היותה אדם לגבי המקצוע של מי שמביא חיים, במובן העמוק של מי שמביא חיים, ומי שגם רוצה, כמו שהיא אומרת, לעשות תיקון בעולם. עכשיו, התיקון הזה, הילדים שמתו, אנחנו צריכים כמובן להגיד איזה מתו או הרגו אותם, כן, מסיבות. עכשיו שוב, הצילו אותם מסבל, אנחנו חייבות להבין את זה, כן, והצילו כמובן את האימהות שלהם, אבל יש פה משהו שהוא טרגי, איך שלא נסתכל על זה, אבל במובן מסוים אני חושבת שהמשך החיים אחר כך, וגם של גיזל אפל, שמגלה אחרי שנים שהבת שלה שרדה והיא נמצאת בישראל, שרדה, החביאו אותה ברומניה, היא עלתה לישראל הבת שלה, הקימה פה משפחה, ואחרי שנים גיזל אפל מאגרת לישראל ומגיעה לפה, עובדת עד, פחות או יותר, כמעט עד יציאתה לפנסיה, עד 1985, בבית חולים שערי צדק שנמצא פה, יש שם פלאק ומיילדת שם ילדים. זאת אומרת, אני חושבת שהשאיפה לדבוק בחיים, ולחייב את החיים, אני חושבת שבמובנים האלה יש פה הרבה משמעות.
וואו, 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 איזה סיפור הרואי. ובעצם נשים מאבדות את נשיותן, או את הקשר עם הנשיות שלהן, במה נשיות מתבטאת במחנות? אם בכלל.
גם שאלה מדהימה לגמרי, את נשים, אלה שעוברות נגיד את הסלקציה, כן, ונכנסות למחנה כאסירות, אני אתן לך פה למשל הבדל מגדרי, שהוא מרתק, אם את בסאונה, כן, תחת בגרמנית, שבעצם שם עוברים את כל תהליך הדה-הומניזציה, גם גברים וגם נשים, של גילוח שיער הראש והגוף, שזה השפלה שאין סופית, אין נוראית, כן. כל הדבר הזה מתבצע בעירום. עכשיו, פה יש לנו כמה הבחינות בין גברים ונשים. גברים עוברים את כל התהליך הנוראי הזה, כן, וגם באושוויץ של קעקוע המספר, שקבלת האסיר, הם עוברים את זה, אבל מול בעיקר גברים אחרים. והכל בעירום. נשים עוברות את זה מול גברים. עכשיו, את יודעת, יש לנו עדויות, עדות שעולה לי עכשיו בראש של מי שהייתה אז נערה צעירה, כן, בשם טובה ברגר, היא מעידה, את יודעת, הדבר שהיא מדברת עליו, היא אומרת, היא מעידה, עכשיו גם קשה להעיד על זה, כן, על הבושה, אנחנו רואים, יודעים, לומדים לדעת, היא אחד הדברים הרי שקשה להעיד עליהם, כי בושה הולכת עם חברתה הרעה, רגשות השם, פעמים רבות ביחד, עכשיו כשאנחנו מדברים על השואה באופן מוחלט כמעט הייתי אומרת, הרגשות השם לא מעוגנים בשום מציאות, כן? זה לא נכון, אנחנו אנשים, יש לנו ספקטרום של ערכי מוסר, ואנחנו אם עשינו משהו, אם פגענו משהו, אנחנו גם יודעים שאנחנו צריכים להתנצל, כי אנחנו, ויש לנו רגשות השם, אנחנו יודעים שעשינו, אבל פה זה לא מעוגן הרי בשום מציאות רגשות השם האלה, כן? והבושה, אבל תומה ברגר, שעומדת שם בגיל 15, עכשיו תחשבי על זה, גם זה דברים, אנשים, אנחנו לא חושבים על זה, אבל היא בת 15, היא באה מבית אורתודוקסי, במקרה הזה, טובה ברגר, היא ממש אומרת בעדות שלה. אני לא הייתי עירומה אף פעם, כמובן בפומבי, אני בוודאי שלא הייתי עירומה בפני גברים, זה משהו, את יודעת, אנחנו חושבים על השואה ובצדק, נכון, אנחנו חושבים על הרצח של 6 מיליון, אנחנו חושבים כאילו על תאי הגזים, אנחנו כאילו מתחילים במחות את השואה מהסוף, נכון, אבל דיברנו בפתח הדברים על הדרך השונה הזאת של גברים ונשים, טובה ברגר שרדה, כן, כי היא עידה, אבל רק על הדבר הזה, על העמידה הזאת, בגיל 15, מבית אורתודוקסי, גם לא מבית אורתודוקסי, כן, יש את הבושה כמובן, אבל היא אומרת את זה, זה משהו שהוא, תחשבי על זה, הוא גם מפר את כל כללי העולם שלה, או של נשים אחרות, זה משהו שאתה, ההלם הזה, מדברות על ההלם, שאתה גם מתחיל להבין שהגעת לעולם, עכשיו, הגברים הגרמנים, האס-אס הגרמנים, בחלק מהמקרים גם, הם מרבים להגיע לסאונה, על מנת ללעוג לגוף של הנשים, על מנת שבחלק לא קטן מהמקרים, גם, אתה יודע, זה ניצול מיני כמובן, לגעת בהם באיברים אינטימיים. זה דבר אחד שהוא נוראי, שהוא חוויה, אתה יודע, שהן מדברות עליה, שהיא נשארת. וכשהן יוצאות מהסאונה, שאלת קודם ובצדק כן, על ההבדל בין נשים, הם ידברו על זה בשעה שגברים, באופן כמעט קטגורי, שעוברים את אותו תהליך, יגידו לך, ביעיד, או אלה ששרדו אחרי הסאונה, הרגשנו שאנחנו כבר לא בני אדם, נשים תאמר לך, הרגשנו שאנחנו כבר לא נשים. הגילוח של השיער משפיע באופן מהותית הרבה יותר קשה על נשים מאשר על גברים, הרי זה נתפס כחלק מיופי נשי. בין אם את מכסה את השיער שלך או לא, כן, זה לא משנה, הרי זה כבוד בת מלך פנימה או החוץ, אבל בתפיסה שיער, כן, תפיסה חברתית, וגם של נשים כמובן הוא חלק מהיופי, אז הגילוח נשים, כל חודשיים הרי מגלחים את השיער, שזה צומח מעל 2 סנטימטרים, ואתה רואה שגברים יגידו לך, במובנים רבים זה דווקא היה טוב, כי אין הם אמצעים היגיינים במחנה, אין שום אפשרות בכלל, נדבר על זה מילה, להתמודד עם ההיגיינה, ונשים זה הרבה יותר קשה להם, אז גברים אומרים, במובן הזה, מסוים, הקרחת היא משהו שהוא יותר נוח. נשים, תאמרנו לך פעם אחר פעם, כל גילוח מחדש, זה היה סיוט, וזה פגע בי כל פעם מחדש במהות הנשית שלי. סליחה, אני לא שומעת אותך הרבנית.
כן, הנה. אני מניחה שזה אולי מצוקה, אולי דומה לזקן של רבנים גדולים, שזה גם חילול הצלם.
לגמרי.
בעיניהם.
אני, ובמובן הזה, אם דיברת על, על, על החילול של הרבנים לחלוטין, כי זה, זה חילול צלם, במובן הזה, הרי זה חלק מהמהות שלך, זה חלק מה, מהדת שלך, מההלכות ומהתפיסה שלך, לחלוטין, יש פה, עכשיו, במקרה של, ה, של הזקנים של הרבנים, זה מכוון כמובן כהשפלה, זאת אומרת, זה לא סתם שמגלחים זקנים כמובן, זה חלק מכוון כהשפלה. במזהות, ואני באמת רוצה להגיד עוד מילה שבעצם סוגרת במובן הזה את סוג של נושא של הפיזיולוגיה. נשים מאבדות את המחזור החודשי שלהן במחנה, כן? הן מאבדות את זה ברוב המקרים בערך תוך שבועיים מהכניסה למחנה, וזו תוצאה של שילוב של ההלם ושל התזונה. עכשיו, היחס שלהן, דיברנו קודם על אימהות, היחס שלהן לנושא הזה הוא מאוד מאוד דואלי. מצד אחד, אין שום יכולת להתמודד, מה שהייתי משתמשת המילה להתמודד עם מחזור חודשי במחנה. אין יער טואלט, אין תחבושות, אין היגיינה, אין מים, אין מקלחות, את המים של אושוויץ אסור בכלל לשתות. לא רק זה, אלא שאישה יהודייה יכולה גם להירצח אם היא מקבלת מחזור, כי היא יהודייה מזוהבת, כן? סליחה, הביטוי הגרמני. מצד שני, אנחנו מדברים על נשים שרובן, אלה שנכנסו למחנה, בין הגילאים 16 ל-40-45, הן מדברות כל הזמן על הפחד הנוראי הזה, הנוראי, שהן לא תוכלנה, אם הן תשרודנה, להרות אחרי השואה, ובמובן הזה, נכון, פתחנו בזה, כאילו גם לעשות במובנים רבים, גם את התיקון הזה שאנחנו מדברות על זה, וגם את הצורך, אני חושבת, הנשי, האימהי, הכל כך בסיסי, נכון, הכל כך, אבל כן, אני אוסיף פה משפט, שאלה, שהן שורדות אחרי השואה, אבל פה, כשאנחנו מדברים על גבורה, את אנחנו לא מדברים הרבה על הנושא הזה, אבל תחשבי, כמו שדיברת קודם, נכון, על החברות הכל כך מרגשת של, 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 של בן זוגך, שבעצם היה אדם שאיבד אישה, נכון, ושלושה ילדים בשואה. עכשיו, היו מקרים, נכון, שנשים איבדו את הילדים שלהם, כמו שדיברנו. אנחנו לא חושבים על זה בעולם, בסך הכל תקין, נכון, שלנו, על, על להביא ילדים כעל מעשה אמיץ.
וואו, מדהים, מדהים. אני רוצה לשאול אותך כאישה דוסי, האם היותן של חלק מהן מאמינות אורתודוקסיות, הוסיפה להן עול בייאוש היומיומי או הקלה עליהן? כי אולי זה נתפס כבגידה כפולה מצד אחד, בגידה אנושית ובגידת השמיים, או שזה עומד להן לעזר מופלא. איפה נמצאת כאן האישה הדתייה?
במובנים רבים, והייתי אומרת שבאמת בספקטרום הרחב, אני בטוחה שיש גם את המקומות האחרים, אני חושבת ורואה, גם מהמחקר שלי, שזה עומד להן לעזר. רב, יש ממש עדות, זה מעניין, אני אגיד לך שגם של ז'אן אמרי וגם של פרימו לוי שמדברים על הקנאה שלהם באנשים מאמינים במחנה, והם מפרטים על זה וזה מרתק, כי הם מדברים שבעצם אתה מדבר על אנשים שמאמינים, יש להם איזושהי תפיסה היסטורית מטפיסט, נכון, במובן הזה שיש התחלה הרבה הרבה לפניהם ויש המשך הרבה הרבה אחריהם, באיזשהו מובן, ויש איזושהי אמונה שנותנת בהרבה מובנים, מה שאני רואה כוח, הוא נותן לך דוגמאות, נשים דתיות, ויש גם לא דתיות, אבל יש, שצמות ביום כיפור, לצום ביום כיפור באושוויץ, זאת התאבדות, זאת כמעט התאבדות, זאת אומרת, תביני, האמנת הקלורות, אבל ההחלטה, שאת שמה, יש כאלה גם במחנה הגברים, כן, שאת שמה ביום כיפור, קודם כל עצם העובדה ששומרים על ימי השנה, תחשבי את זה, שמקיימים, אפילו חורטים על זה לפעמים, על הקירות, מציינים חגים, לצום ביום כיפור, זאת עוצמה נפשית במחנה, וגבורה לתפיסתי, שהיא מדהימה, ואמרתי קודם שהיא כאילו התאבדות, כי אתה לא אוכל, אבל אתה רואה, שהיא נותנת כוח. ולמה היא נותנת כוח, אני חושבת, בהרבה מובנים לפרשנותי, כי אתה אומר לעצמך במובנים רבים שאתה נשאר אדם, נכון? שאתה יכול במובן הזה גם לעשות את האקט הזה של ההתנגדות, גם שאני נמצא תוך העולם הזה של המוות, של רעב, שהוא בלתי נתפס והוא אינסופי. אני מאמין, ואני שומר על הרעב שלי, ואני צם ביום כיפור, בתוך כל הדבר הזה, מעשה שהוא מעשה של, של, של התנגדות רוחנית, שהיא גם נותנת, היא קשה נורא, אבל היא גם נותנת איזה כוח. אז במובן הזה אני חושבת שהאמונה האמיתית, יש בה הרבה כוחות של... של...
וואו, את עושה לי ממש צמרמורת, את נותנת הגדרות תיאולוגיות מופלאות, מצד אחד את אומרת אמונה נותנת מבט על, זאת אומרת מה שאנחנו לא, או מה שאנחנו רואים פה הוא לא הכל, אם זה החיים אז מוטב למות, אבל יש נרטיב מאוד מאוד גדול, כך מכתיבה האמונה, מצד שני יש לי אפשרות איציות, זאת אומרת שמירה על חיי ההלכה היא במידה רבה מרד ענק.
חד משמעית. בתוך התחילים האלה, באופן חד משמעית.
זה יופי.
כלומר, תפילות בעל פה, תפילות בעל פה, ביום כיפור, שנשים עומדות בבלוק, ואז מצטרפות אליהן גם כל הנשים, ומהזיכרון, כן, הרי אין סידור, אין, אסור כמובן להחזיק ספרים, אומרות תפילות. זה דבר שהוא מדהים, הרי אם הגרמנים גם נכנסים פנימה, זה כמובן סלקציה ורצח. וזוכרות בעל פה, ואת מה שהן זוכרות בעל פה, ולפעמים את רואה בבלוק שיש אחת שזוכרת יותר טוב, והיא זאת שמובילה את התפילה. עכשיו, התפילה נמצאת בכל מיני אופנים, זה בלתי אפשרי לעמוד עכשיו 1,000 נשים בתוך הבלוק, הרי הגרמנים עושים את זה מהדרגשים, בשקט. היא נעמדת באמצע הבלוק ומדקלמת, האישה שזוכרת או מתפללת, הוא מובילה את הכוח שזה נותן. גם הגעגועים וגם העצב, נכון? כמובן, אבל הכוח, כמו שאת אומרת בדיוק, האי-ציות הזה שלי, כי אני שומר על ההלכה, או על מה שאני יכול לשמור מההלכה, בתוך התנאים האלה, זה תשאיר אותי במובנים רבים, אדם.
מדהים. יחסי אמהות בנות, האם לא נברא זלזול פתאום מול האישה החלשה הזאת שהייתה פעם עוצמה, שהייתה פעם סמכות, פתאום היא שבר כלי, אני צריכה להיות אמא של אמא שלי.
זאת שאלה נורא חשובה. אנחנו רואים גם במחנות וגם בגטאות, האמהות מקריבות, ציינתי קודם, דיברנו קודם על זה שיותר נשים וילדים נרצחו או מתו בשואה, מאשר גברים, אנחנו נתחיל שנייה בגטאות, נכון? את רואה שאימהות מתות מהר יותר, למה? כי הן נותנות את מנת המזון הדלה שלהם לילדים שלהם, קודם כל. גם אבות עושים את זה, אבל אתה כן רואה שאימהות, גם מכלכלות, כמו שאמר לך, נצור, את משק ביתן הדל, גם מונעות מעצמם, גם אמרות כל הזמן לילדים שהם אכלו קודם, הם אכלו לפני והן לא אכלו. במחנות את רואה וזה מדהים, את מתחילה בדיוק לראות את ההיפוך הזה של התפקידים, כי בהתחלה, במקרים שבהם יש אמהות ובנות המחנה, זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה, את רואה איך האם מקדישה את כל כולה לנהל מאבק הישרדות כפול, עבורה ועבור הבת שלה, אבל קודם כל עבור הבת שלה. עכשיו, אתה לא יכול כמעט המחנה לנהל מאבק הישרדות כפול, כן? ובסופו של דבר, האמהות נחלשות, כן? והן נותנות את האוכל לבנות וכו', ואז, את רואה גם את חילוף התפקידים הזה, שבמובנים רבים בנות מתחילות יותר לדאוג לאימהות שלהן. אם הן שרדות, זה כמובן דברים שיוצרים, כמו שאת אומרת, הרי ההורים שאנחנו מסתכלים עליהם תמיד כלפי מעלה, הם גם במוח הילדי והנערי שלנו, כך גם צריך להיות, כן, הם מתפסים גם כמי שיכולים להגן עלינו, ואמורים להגן עלינו, ויכולים להגן עלינו, ופתאום גם הקריסה הזאת, נכון, שאנחנו מדברים עליה בשואה, שאתה מבין שההורים שלך לא תמיד יכולים להגן עליך, אבל אז אתה מגן עליהם אם אתה יכול.
נשאר הקשר הסימביוטי הזה, מכאן או מכאן? איזה יופי. אני רוצה לשאול שאלה אישית את דוקטור נעמה שיק, היסטוריונית ביד ושם, שסיפרה לי נניח פה 6 או 7 סיפורים וכולי צמרות. איך האישה הזאת שקוראים לה נעמה שיק מסתובבת? עם ספרייה כזו בראש ובלב, איך נראים לה החיים? האם את אישה פסימית יותר, אופטימית יותר, האם זו עבודה מה שאת עושה, ואז את הולכת הביתה?
אני חושבת, זאת שאלה מורכבת, כן, וטובה, ו... לא, זה בחינת עבודה, לא, זה לא עבודה, זאת אומרת, זה עבודה, כן, אני עובדת פה, אבל זה תמיד נשאר בדרגת ורמת השליחות והחשיבות, אני חושבת שאחרת זה במובן מסוים, נכון, זה הופך בעצם למשהו שהוא חסר משמעות, לא חסר משמעות, אבל אם אתה לא, אם זה לא מהלב, אז אני חושבת שבמובנים האלה, ודיברת על הצמרמורת וזה נכון, איך אני מסתובבת עם זה בעולם, זה לא תמיד קל. אני כן אבל, אני חושבת, לא חושבת, אני כן אדם אופטימי במובן שכמעט הייתי אומרת על אף ולמרות הכל הנושאים שאני חוקרת אותם שהם קשים, ואת יודעת מה, אולי אפילו דווקא בגללם אני במובן מסוים, אני כן אדם אופטימי ואני כן אדם שמאוד מאוד מאמין בתיקון. התפיסה, נכון, שאני מתחיל מהתפיסה החסידית היפהפייה בעיניי שלה, של לעשות תיקון, יודעת, וגם את התיקון הקטן, כל אחד מאיתנו שיכול לעשות, וכשאתה מסתכל על השואה, ואתה מסתכל על הנשים האלה, נכון, ואלה ששרדו, אתה מסתכל על, בהשתאות, על עוצמות הנפש, על שיקום החיים, על בחירה בחיים שהם לא אינסטרומנטליים, את מבינה, לא במרכאות, אני קם בבוקר במרכאות, כן, גם לקום בבוקר לעבודה זה דבר שהוא חשוב, כמובן מאוד, והוא לא אינסטרומנטלי, אבל על בחירה בחיים, את יודעת שיש בהם, שהן פותחות מחדש מקום לאהבה, לאמון באדם ובעולם, שהן בוחרות להמשיך לחיות מתוך חיוב החיים.
וואו. והגידור, הטיפוח, הן בנות 90 היום, ואיך הן נראות.
נכון, כי את מחשיבה להיות אישה. ובמובן שעושה לך גם טוב להיות אישה, ואתה רואה את זה, אפרופו מה שדיברנו על השיער, אני מכירה, מאות ניצולות שואה למשל, שלא מסתפרות, הם החליטו שיהיה להם לא יסתפרו עוד פעם, וכמו שאת אומרת, הטיפוח הזה, שהטיפוח הוא מה הוא גם, הוא אני אדם, אני אישה, אני בוחרת במקום הזה של התיקון, של הבנייה, ושל חיוב החיים, שאני חושבת שזאת העוצמה, אם היית שואלת, או האופטימיות שאפשר לקחת בעצם משם.
שאלה אחרונה, כי הזמן המהמם והיקר שלך ביום הדחוף הזה, ואת מקדישה לנו אותו, ואיזה רעיתות, ואיזה באמת בא לי לבכות כל רגע. האמא שאחרי השואה, ובת הזוג שאחרי השואה, הרי לכאורה אין בה ארוך, יש בה אולי המון טראומה, המון לחץ, איזה מין אמא זו, איזה מין ראיה זו?
שאלה קשה, נכונה מאוד וחשובה, שבמובנים רבים לא הרגו להתוק בה, והיא מורכבת, כי מאחר שאנחנו מדברים על אנשים, נכון, שכל אחד הוא שונה, זה גם תלוי בדורות של הניצולים, אני חושבת שהאנשים שאיבדו ילדים בשואה, ואחר כך הקימו אנשים נגיד שיצאו, מחרות השתחררו בגיל 35, 40, 45, אלה ילדים, אלה אנשים שאיבדו ילדים בשואה, ואחר כך הם עושים משפחות נוספות, אני חושבת, אני לא רוצה לשפוט, זה נורא חשוב, וזה גם ספקטרום כל כך חכב של אנשים, אני אגיד דבר אחד בסיסי, הם אוהבים את הילדים שלהם, אהבת נפש, כן, כמו כל הורי אחר, זה חשוב נורא, אנחנו כן יכולים לראות, את יודעת, דובר על זה, אנחנו כן יכולים לראות חרדות יתר. ממש. וגם, אבל גם החלטות, לא לקבל את החרדות, הם מדברים על זה. עם החרדות יתר, אבל עם הרצון גם לתת לילדים לחיות בלי החרדות. אנחנו יכולים לראות לפעמים יחסי הגנה, דווקא בין הילדים ביחס להורים, נכון? אחרי שההורה עבר טראומה כל כך קשה, אני אשתמש כאילו בביטוי קשה, אתה אפילו לא כועס עליו, נכון? אתה לא רוצה שהוא יתפורר, נכון? כי כאילו יש משהו, נדמה לך שהוא מכוסה איזה קליפה דקה כזאת, שהוא ככה, נכון, איתה חי או חיה. אני חושבת כאימהות יש אהבה עצומה, יש רצון נורא גדול לתת חיים תקינים ונורמליים ואחרים, ויש גם את המורכבות של הטראומה שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה, ואני חושבת שבמובן הזה, או במובנים רבים, גם כראיה, אם זה יכול להיות, אבל אני כן חושבת שהבסיס, בסופו של דבר, עם הקושי, וגם ביחס לילדים, אני גם דור שני וכל זה, הוא אהבה גדולה ורצון להקים חיים.
יש אותי, עכשיו, יש לי נושא להרצאה שלמה איתך אחרת, שזה ההומור, כי יש את זה לדור השני, יש את זה לאימהות, הומור מדהים. גם הוא בעצם ריפוי מהמר.
לגמרי, ואני אשמח.
יא, איזה כיף. תשמעי, דוקטור נעמה שיק, מעבר לתוכן המצמרר ומלא הידע שלך, הזהירות שלך, היא זהירות של תלמידת חכמים. את מהדסת בין הכרעות, את בעצם כל הזמן הולכת במקום של בחירה, כשאין כל כך הרבה בחירה, את נזהרת בהגדרות מאוד, בשיפוטיות, בהיעדר שיפוטיות, את מדברת כשתוכך רצוף אהבה, ואני חושבת שאולי זו הקשה שבעבודות למדען ולחוקר. כי את אמורה להיות מאוד מאוד חותכת, ואת עדינה, את עושה את זה כמו בלרינה, ואני חושבת שזה אישה, לזאת עיקר אישה. אז...
תודה רבה, רגשת אותי מעומק הלב, באמת.
מרגשת אותי, את כל כך הרבה פעמים יכולת ליפול, נשים לעומת גברים, דתיים לעומת חילונים, האמא שאחרי השואה, ואת כל הזמן על חוט דקיק מאוד מאוד שקוראים לו אהבה. אז תודה גדולה.
תודה, תודה רבה לך, תודה.
למדנו המון. תודה.
אני גם עולה להגיד תודה. ממש, זה היה מרתק. תקשיבי, גם ההגדרה הזאת של הדור הזה, של הניצולי שואה כשבירים, והדור השני, שהולך על בית מזכוכית.
אני כל כך, תדעו לכם שזה כל כך נדיר, הדיבור על אישה ושואה, וחשבתי לעצמי כשחיפשתי נושא, כמובן שרצינו להביא ניצול או ניצולה, איך דיברתי על לראות פנים ועכשיו לא רואים כלום, כשרציתי להביא ניצול או ניצולה שידברו, ואמרתי אף פעם לא מדברים על נשיות ושואה, על אישה ושואה, על אישה כי תזריע וילדה בשואה. אני חושבת שעשינו פה איזה משהו חלוצי ומאמן ושגורם
לי, לא חשבתי שאפשר להעריץ נשים עוד יותר. היום אני באמת, אני פשוט אישה כי תזריע וילדה. אנחנו הולכות בעזרת השם מחר, מי שרוצה ולא חייבים, וזאת לא הלכה, אבל אני עושה ככה, אז חייבים וזאת ההלכה. אז אנחנו מדליקים נר, ולמה ביהדות מדליקים נר? כשאיוב עובר סבל של איוב, הוא אומר, מי יתנני בירחק כירחק קדם, בהילו נרו על ראשי. כתוב שברחם של אמא תינוק מקופל, ויש לו על הראש נר שצופה מקצה העולם ועד קצהו. הנר הזה הוא סוג של פרספקטיבה, איך היא אמרה, נשים שהייתה להן אמונה, אמרו אני פה בג'הנום, אבל יש עבר מאוד מאוד עשיר, ויש עתיד וגאולה ומשיח. מישהו שאין לו אמונה, פרימו לוי, עומד ואומר איך אני מקנה בה, שיש לה פריזמה נורא נורא גדולה, לפריזמה הזאת קוראים נר. הנר הוא קשר בין עולמות, העולם ההוא לעולם הזה. הנר הוא יכולת ארוכה, פשוט להדליק ולומר, ריבונו של עולם, תראה לי איך צאצאי צאצאי באים ומסיימים את המסכת הזאת של הסכסוך שיש בתוכנו, של האויבים שיש מחוץ לנו, של כל המחלוקות בעם הזה. מה, הילדים שלנו יעשו לזה סיום מסכת? והתשובה היא כן. ואם נדליק את הנר הזה, הנר שהוא על ראשי הילדים והעוברים כולם, ועל ראשינו, שמביט מקצה העולם ועד קצהו, יהיה לנו כוח לספירה. יהיה לנו כוח לצפירה, יהיה לנו כוח לציפייה הזאת, לחזון של העצמות היבשות האלה. אז תודה ענקית על ההקשבה הזאת, ותודה על החזרה להשירה, ותודה לשי לירן, תודה לרוני ונורית על זה שהם ישבו והנדסו את הזום הזה, תודה לדוקטור נעמה שיק המופלאה, שאמרה שהיא רוצה לבוא לשיעור פה, אז אנחנו נקבל אותה באהבה ענקית. היא גרה ממש לידך, את אומרת. יאה. ובעזרת השם בשבוע הבא, ערב יום הזיכרון, מה אני אעשה? יצא דיכאון, הימי שני. אנחנו ערב יום הזיכרון לחללי צהל, ולמוחרתו יהיה שיעור, בטח בעזרת השם, ויש שיעור. יום שני יהיה שיעור, בעזרת השם שני הבא, היא תהיה צפירה ב-8 נדמה לי, בערב, אנחנו נביא מישהי בעזרת השם מעניינת. אפשר, מצוין, יאללה. אוקיי, טוב מאוד. אז אנחנו נהיה כאן בצפירה, ונצלם את כל מי שלא עומדת ונפיץ, ותקשורת, שיאהבו אותנו עוד קצת, ושבאמת נזכור את העולם שמגיע, ואת הגאולה הגדולה הזו. תודה רבה. חמודות.